אנחנו נתחיל כי צריך לתת כבוד לאלה שמגיעים בזמן. קראתי לשיעור עניינה של ירושלים. מטבע הדברים, אחד הפרקים הכי משמעותיים בספר תהילים, זה פרק קכ"ב בתהילים. נתחיל לקרוא אותו, בעזרת השם ננסה לבאר אותו. ובאמת לכבודה של ירושלים, ננסה באמת להבין את המרכזיות של ירושלים, ואיך נבנית המרכזיות של ירושלים, ומה זה אומר של ירושלים מלב האומה. אז נתחיל, בסדר? יש לכם דפים? תהיו ערניים, שהגיעו אנשים, אז תתנו להם, בסדר. טוב, אני מתחיל. שיר המעלות לדוד. שמחתי באומרים לי בית השם נלך. אז קודם כל, דבר ראשון, אנחנו רואים שדוד המלך, זה מדהים שהוא מלך ישראל, למרות העובדה שהוא לא זה שבונה את בית המקדש, יש לו שמחה בעצם זה שאומרים לו, אנחנו עתידים ללכת לבית המקדש. הוא יודע שהוא לא יבנה, הרי כבר הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אתה ידיך דמים מלאו, אתה לא תבנה את בית המקדש, מי שיבנה את בית המקדש יהיה בנך, ויחד עם זה הוא שמח. זאת אומרת, מדובר באידיאליסט האמת, בן אדם שמה שחשוב לו זה שיבנה הבית, שעם ישראל יתקדם, ופחות חשוב לו הוא, שהוא יהיה זה שמכונן את זה. אנחנו נראה את זה עוד מעט ביתר סט וביתר עוז, שאפילו הגמרא מסכת מכות אומרת דבר מזעזע, שדוד המלך אמר, אולי אני אחזלש את האירוע, הקדוש ברוך הוא, תן לי להיפטר מן העולם, אני יודע שהרי זה לא יקום בימיי, זה יקום בימי בני. הקדוש ברוך הוא אומר, מה, בשום פנים ואופן, מה פתאום? אני מעדיף אותך יום אחד בחצריך, מסתופף בבית אלוקי, אני מעדיף את הלימוד תורה שלך בחצר של בית המקדש, עוד לפני שהוא קם, מאשר בית המקדש קם, ונפסוק מדברי תורה. אבל כבר בפתח אנחנו רואים שירושלים היא לא עניין פרטי, אלא בעצם כל אחד מאיתנו נרתם לסיפור הזה, כל אחד בזמנו, כל אחד בשעתו, וכל מי שפעל עם אל, בא ונוטל את שכרו. אז זה דבר ראשון. שיר המעלות לדוד. שמחתי באומרים לי בית השם נלך. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. בסדר, הבנתי. אז הוא שמח שאנשים עולים לירושלים, והוא כל כך שמח בעצם זה שהם עומדים בשערים של ירושלים. זה נשמע קצת משונה. אני מבין למה יש ערך בעניין של הכניסה לירושלים. יש פה דפים. כן? אבל מה העניין לעמוד בשערים של ירושלים? אני עוד לא נכנסתי לעניין. אז על כך יש לנו גם רשי וגם רמב״ם, בואו נקרא ביחד. עומדות היו רגלינו במלחמה, בכל מקום, בשביל שער, כן? עומדות היו רגלינו במלחמה, בכל מקום, בשביל שער, למה ניצחנו במלחמות, אומר דוד המלך? בשביל שערייך ירושלים שעוסקים בהן בתורה. בשערי ירושלים, יושב בבית הדין, יושבים אנשים ועוסקים בתורה, אומר, אני יודע שעוד לפני שקם בית המקדש, עוד לפני שיש את התוכן היותר גדול, עוד לפני שיש את המגע הישיר בינם לבין הקדוש ברוך הוא, עוד לפני ששורה הנבואה, עצם זה שאנשים יושבים בשערים של ירושלים, כן, הרי גם שם היו עושים את המשפט, נכון? אישה סוטה למשל, פורעים את שערה בשער ירושלים וכולי. אז הוא אומר, עצם זה שלומדים תורה, זה כבר דבר עצום ורב. עדיין בשערים, עוד לא נכנסים, עדיין בשערים כבר הדבר הזה נחשב דבר גדול. ועוד יותר מכך אומר המלבים, שימו לב. אולי כדאי לשים כמה דפים בהתחלה וככה לא נצטרך כל פעם להפסיק. אומר המלבים, ובהזדמנות הזאת אני רוצה גם להגיד תודה רבה לכבודו שעזר לי להעמיד את הדף. עומדות היו רגלינו. בסדר? אומר המלבים, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, גם עוד בטרם נבוא אל בית השם להביט במסקיות האור, כן, מסקיות זה האבנים המבריקות שעליהם זורח אבני בית המקדש, רצפת בית המקדש, להביט במסקיות האור האלוקי הזורח משם על הגבייה הישראלית בכללה, גם בעת צעדו רגלינו בשער ירושלים, כבר עומדות היו רגלינו, כי מצאנו שם מצב ומעמד, שעל ידו תעמוד הגבייה על רגליה להיות גוף חי ושלם. מה זאת אומרת? מה אומר לנו המלבים? שכמו כל דבר בחיים, יש אפשרות אחת להגיד, טוב, עד שאני לא מגיע ליעד הסופי, אז אין ערך למה שקרה בינתיים. אבל אנחנו יודעים שברוחניות, לכל צעד ושעל, לכל התקדמות, יש ערך גדול מאוד. עצם זה שאנחנו עומדים, אומר המלבים, בשערי ירושלים, אומר דוד המלך במזמור שלו, ואנחנו כבר ממצבים את עצמנו במקום מסוים, עוד לא ממשנו את זה עד הסוף. זה כבר דבר גדול ועצום, בסדר? אז רשי אמר לנו מצד זה שעוסקים בתורה, וכמו שהזכרתי את הגמרא במסכת מכות, שאומר לו הקדוש ברוך הוא, אני אקרא אולי מבפנים, לא כתבתי לכם את זה בדף, אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב שיר המעלות לדוד, שמחתי ואומרי לי בית השם נלך, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שמעתי בני אדם שהיו אומרים, מתי ימות זקן זה? ויבוא שלמה בנו ויבנה בית הבחירה. כן, הוא אומר, אני שומע לי חשושים, זה לא כתוב לכם, אני מצטט פה מהגמרא מסכת מכות דף י' עמוד א', ויבנה בית הבחירה, ונעלה לרגל. אני שומע את הדברים האלה, דברים קשים אני שומע, בוא, נקדם את העניינים. ולמרות שאני שומע דברים מאוד מאוד קשים עליי, דוד המלך אומר, ושמחתי על שרוצים העם לעבוד אותך. אני לא חשוב פה. אני זה לא הסיפור. אני שמח שהם עובדים אותך. אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, כי טוב יום בחצריך מאלף. טוב לי אפילו יום אחד, דוד המלך, שאתה עוסק בתורה לפניי מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפניו על גבי המזבח. אומרים פה הפרשנים, מקום המקדש כבר היה בידי דוד המלך, אלא שעדיין עמד המקום ריק כחצר. חצרות. ונמצא שכך אמרנו הקדוש ברוך הוא לדוד, כי טוב יום בחצריך, טוב יום אחד שאתה עוסק בתורה, אף שמקום בית המקדש עומד שומם כחצר, מאלף עולות שעתיד בנך שלמה להקריב לאחר שיבנה בית המקדש. זאת אומרת, אומר לנו דוד המלך, כבר נותן לנו קריאת כיוון, אנחנו יודעים שכל פרקי תהילים זה בעצם 150 מזמורים שמדברים על כל מיני מצבים של כל אחד מאיתנו בכל מיני עניינים. אומר דוד המלך, זה כל כך מתוק, ואומר המלבים, זה כל כך מתוק שבעצם הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע שאתה מבוטל כלפיי, אני יודע שמה שצריך לעשות אתה תגיד הנני, זה ממש לא חשוב לך העניין הפרטי שלך, ואני כל כך שמח בזה שאתה שמח שאומנם יבנה בית המקדש, אבל זה ממש לא חשוב לך העניין הפרטי. מה זה אומר לנו? כן, שאתם יודעים, לא בטוח, אולי בעזרת השם כן, אבל לא בטוח שבימינו תבוא הגאולה. אין לי שיודע, בעזרת השם היום, כן? היום אם בקולו תשמעו. אבל לא בטוח שאנחנו נגזור את הסרט, לא בטוח שאנחנו נראה את אליהו הנביא. אנחנו רואים ברוך השם גאולה, פעמי גאולה, אנחנו רואים אותם, אנחנו נמצאים בעיצומה של הגאולה, אבל יכול להיות שלא נזכה לראות את הגאולה המוחלטת. אומר לנו דוד המלך, כל צעד ושעל שיהודי עושה לקראת הגאולה העתידית, הוא חשוב בפני עצמו. אנחנו לעולם לא נהיה מושלמים. מה שאנחנו יכולים לעשות זה להשתלם, להתקדם. בסדר? אומר דוד המלך, אני שמח על זה שישנה התקדמות לקראת בעזרת השם בניין בית המקדש, גם בלימוד התורה, וגם בעצם זה שאנחנו, אני ברשותכם רוצה לעמוד על המשפטים האחרונים שבמלבים, אומר ככה, גם בעת צעדו רגלינו בשערי ירושלים, כבר עומדות היו רגלינו, כי מצאנו שם, כן, בשערים האלה, מצב ומעמד שעל ידו תעמוד הגבייה. על רגליה להיות גוף חי ושלם, כן, כמו איזה חזון העצמות היבשות. באים, מתחילים, זה עוד לא שלם, אבל כבר נמצאים שם. זה כמו ש... כתוב במסכת קידושין, התקדשיני על מנת שיהיה צדיק. אבל אתה עכשיו לא צדיק, על מה אתה מדבר? לא, אבל אני רוצה להיות צדיק, אני עושה כבר את הצעדים הראשונים, מה נאמר בגמרא? מקודשת. אותו דבר גם פה. למרות שאנחנו בצעדים הראשונים, עצם זה שאנחנו לקראת הגאולה העתידית, והם ממצבים את עצמנו, כבר לא רקב של עצמות, כבר לא בגלות, כבר לא במציאות, אנחנו מתכנסים סביב את המקדש, זה כבר דבר גדול בפני עצמו. בסדר? טוב. הבה נתקדם. קראנו לזה ככה. שמעתי פירוש יפה שקוראים לירושלים עיר הקודש. כן, למה קוראים לה עיר הקודש? כי היא מעוררת לקדושה. בסדר? בן אדם שמגיע לירושלים, אני זוכר את עצמי עוד בתור נער, אני זכיתי שאשתי היקרה היא דור 19 בארץ. ברוך השם, זה חתכת זה, זה 600 שנה, משהו כזה. אפילו יותר. מה? לא, לא, בירושלים. כן. דור 19 בירושלים. אני בסך הכל דור 9 בירושלים. סבי וסבתי גרו בבתי מחסה, אחרי זה ירדו להקים את בת ים, ומאז היינו בגלות, ברעננה, רמת גן, בארץ פלשת. והנה, אני זוכר תמיד את אבא שלי, זיכרונו לברכה, שאומר, אני רוצה לגור בירושלים. לצערי, אבא שלי לא זכה לעלות לירושלים, אבל בן קרא דאבוה, ואני זכיתי. זכיתי לעלות לירושלים, אבל אני זוכר שהיינו נוסעים, או לבדי, או יחד עם אבא, מספיק להגיע לירושלים, לגוע ולחזור. מה זה? מה זה הדבר הזה? מה יש בירושלים, עיר הקודש, שהיא מעוררת לקדושה, ואיך גם זה נבנה? אז כתבנו פה שלושה היבטים, איך בעצם ירושלים הופכת להיות יותר ויותר מרכזית, יותר ויותר לב האומה, שבעקבותיה כל ארץ ישראל הופכת להיות המרכז החיים שלנו פה בארץ ישראל. אז קודם כל ידועים דברי הרמב"ן, שאומר שבחוץ לארץ אנחנו, הגמרא כבר אומרת שבחוץ לארץ אנחנו דומים כמי שאין לו אלוה, נכון? וכל מה שיש בחוץ לארץ זה הציבי לך ציונים. בסדר, עושים את המצוות כדי לזכור, כדי שלא נשכח. אבל שעולים לארץ ישראל, רק פה יש את האפשרות באמת לקיים את מצוות, גם מצוות התלויות בארץ כמובן, גם מצוות אחרות, כולן לכתחילה צריכות להתקיים דווקא בארץ ישראל. אדם שעולה לירושלים בשעה שבית המקדש כבר קיים, אז הוא עולה לראות ולהיראות, נכון? יש לנו קורבן ראייה. הוא עולה לירושלים, אנחנו כבר מדברים שבית המקדש קיים, עוד מעט נראה אבל את השלבים לפני כן, הוא רואה את התלמוד תורה בסתיו המלכותי, תלמוד תורה הכי גדול בעולם, מלא ילדים, תינוקות של בית רבן, ישיבה כזו גדולה, מסתכל מימין, רואה את הסתיו המלכותי, יודעים איפה זה? מעל קשת רובינסון שם. רואה את הסנדרין, מחוקקים חוקים, נכנס לתוך בית המקדש, שבעצם כל החושים מתעוררים, כולם מעוררים אותם לקדושה. יש גם ריח, ריח של הקטורת. יש גם ריח של הלאש, נכון? יש גם את הכל, הכל מאוד מאוד צבעוני, מאוד עז. יש שירים של הלוויים, שחלקם אנחנו יכולים כבר לשמוע עכשיו, יש אומרים שזה המקמים, כן, של אחינו הספרדים, או השירות והתשבחות של אחינו האשכנזים. בכל מקרה, תחשבו, זה מעורר מאוד. שאתה גם מריח, אתה גם רואה, אתה גם חווה. וכמובן, הקורבנות, מצד הקרבה לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שאנחנו עולים לירושלים, היא מעוררת את כל החושים. היא מעוררת את כל האדם. זה לא רק מסתכם בתובנות. גם הראש שלי בירושלים, גם הלב שלי מתעורר לקראתה של ירושלים, וגם כל העולם, מה שנקרא, under the gartel, כן? עשרת התפחים, שמידע, גם הם מתעוררים מיצר ליצירה. יצר השם. שרים ורוקדים ושמחים וחובים, וזה לא נעשית איזה עבודת השם כזאת שחלטנית מאחורי ויטרינה. אני ממש ממש שותף לכל מה שקורה, כן? אנחנו יודעים ששמחת בית השואבה, כל מי שהיה בשמחת בית השואבה שאב רוח הקודש, כן? שאב רוח הקודש, לא משנה מי אתה ומה אתה. אתה עולה לירושלים, נמצא בשמחת בית השואבה, כי שואבים את רוח הקודש. נאמר את זה על יונה, אבל אומרים חז"ל, כל אדם, והיו שמים את כתפיהם במשך 7 ימים, רוקדים ושמחים כל 7 ימי הסוכות, ככה המשנה מספרת, לא נותנים תנומה לעיניהם. 7 ימים לרקוד, חברים, זה לא פשוט. איך היו משלים שעות שינה? אחד שם איזה כמה שניות על הכתף של השני, ככה, משלים שעות שינה לאיזה כמה שניות, כמה דקות, וחוזר ומרקד. ומי מרקד? מי במרכז הבמה? רבן גמליאל, שהוא הג'נגלניסט הכי גדול, 8 אבוקות, ככה הוא מקפיץ, ולא רואים בזה ביטול תורה. אלא אדרבה, חיבור, חיבור טבעי, חיבור של חיים, חיבור מתוק, בסדר? כל זה מעורר. אז בואו נראה. הנקודה הראשונה, שהיא גם כתובה לנו במזמור עצמו, אצלי, יש לי פה שני, אז אפשר ככה לדפדף. קודם כל אנחנו אומרים, אחרי ההקדמה של דוד המלך, ואחרי העמידה בשערי ירושלים, יש לנו את פסוק ד' שאומר, ששם עלו שבטים שבטייה, עדות לישראל, למה הם עולים, למה אנחנו עולים לבית המקדש? להודות לשם השם. דבר ראשון, מה שמלכד את כולנו, כאילו מה המכנה המשותף שכל מי שעולה לירושלים, הרצון להודות. דוד המלך תיקן את המזמור לתודה, אחרי שהוא נושע מאבשלום בנו וכל הצרות שהיו לו, מכיוון שתמיד שאנחנו רוצים משהו, אז אנחנו דואגים ללכת ולבקש מול השם, מול מקובלים, מול קברות צדיקים, נכון? עושים... אחרי שבן אדם נפטרת לו הבעיה, אז לפעמים הוא שוכח להודות. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני מאפשר לכם לעלות לירושלים מעבר לקורבן תודה, כל ההוויה הזאת, שבעצם כל עם ישראל, עוד פעם, ששם עלו שבטים, שבטי איה, כל השבטים, כל אחד לפי עניינו, כל אחד לפי מזגו, עולים לירושלים על מנת להודות לקדוש ברוך הוא. אז זו הנקודה הראשונה שהופכת את ירושלים לדבר כל כך מרכזי. כולם מכירים שהם מושגחים, כולם מכירים שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו, כולם מרגישים שהקדוש ברוך הוא מסייע לנו. אני שומע עכשיו את חברים מודה על איזה דבר מסוים, מתעורר גם הרצון להודות, נכון? אם אנחנו חברה שמודה, כן, אומרים, לכן גם קוראים לנו יהודים, למה קוראים לנו יהודים? יהודים אומרים גם בגלל שזה שבט יהודה, אבל גם בגלל שהם מודים על האמת, וגם מצון ההודיה, אנחנו כל הזמן מודים לקדוש ברוך הוא. אפילו במודים דרבנן נכתוב, על שאנו מודים לך, אנחנו רוצים להודות לך הקדוש ברוך הוא, על זה שאתה מאפשר לנו להודות לך. שמתם לו לזה פעם, למודים דרבנן. על מה אנחנו מודים? על זה שאנחנו מודים. על היכולת להודות. בסדר? אז זו הנקודה הראשונה, המחנה המשותף, כל ישראל מתכנסים ומודים לקדוש ברוך הוא. דבר שני, שאולי הוא הכי מרכזי, למרות שבאמת כל הנקודות הן מרכזיות, זה המשפט וצדקה. כי שם ישבו, למה אומר דוד המלך, אני כל כך שמח שאנשים עולים והם בדרך לבית המקדש, למרות שהוא עדיין, כי כולם מבינים שצריך משפט וצדקה. אצלנו, בעם ישראל, זה לא כמו משפטי חמורבי וחוקי חמורבי, זה כדי לסדר את העניינים, שלא יהיה בלגן, איש את רעהו חיים בלעו. המשפט והצדקה אצל עם ישראל, כזה להוציא את האמת לעולם, כדי להבהיר מהו דבר השם בנזקי שכנים, מהו דבר השם בפרנסה שלך, איך צריכה כלכלה להיראות. כן, המשפט והצדקה זה בעצם לוקח את כל האידיאלים האלוקיים, וממש מקנקרט אותם וממש אותם על אדני ארץ. אומר דוד המלך, אני כל כך שמח, כי בעצם אני רואה בזה שאנשים עולים לירושלים על מנת להישפט, על מנת שיהיה חוק ומשפט, אני לא עולה לירושלים לדון כדי לצאת זכאי. אני עולה לירושלים לדון כי אני רוצה לדעת מהו דבר השם, מה באמת נכון. מה באמת נכון עכשיו בנזקי שכנים שאני עשיתי לך ככה, אתה עשיתי לי אחרת, מהו דבר השם? וגם בית הדין יקרא אלוקים. זכיתי, והדוד הגדול שלנו זה הרב מרדכי אליהו, אתם יודעים שמתי שהוא היה הולך לדון, הייתה לו תפילה. תפילה כזאת מיוחדת, אחרי זה הלחינו את זה, יונתן רזאל ויוסף הרקדן. אחרי זה, רציתי להביא את זה, אבל לא עלה לי ב-GPT. אבל מה העניין שם? הרב מרדכי אליהו, אחרי שהוא נפטר, אז חיפשנו, המשפחה חיפשה צוואה, או מה, כאילו מה. ואז גילו בארנק שלו, בארנק שהיה לוקח כל יום, לבית הדין, כנושא כליו, הייתה תפילה. מה היה כתוב שם בתפילה? אמר הרב אליהו, אני רוצה שמצד אחד חיטתי תהיה עליהם, כלומר שידעו שאנשים מגיעים לבית הדין, והקדוש ברוך הוא, ואנחנו בעזרת השם מוצאים, ביחד עם זה שליבי יהיה איתם. כלומר, שאני באמת לא אקשן, כמו שאנחנו רואים בתפילת הקנה, נכון? תפילה בכניסה לבית המדרש, נכון? שלא אומר על טהור טמא, ולא על טמא אסור, ולא על טמא טהור, ולא על אסור מותר, ולא על מותר אסור. בסדר? ממש את הדבר הזה, כי בן אדם שהוא שופט עכשיו, יש לו אחריות מאוד מאוד גדולה, כבדת משקל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז זאת הנקודה השנייה, בוא נראה אותה. כי שם ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד. גם שלמה המלך, שהוא היה חכם מכל אדם, מה הוא מבקש? ונתת לעבדך לב שומע. מה זה לב שומע? אני מבין מה זה לב מרגיש, אני מבין מה זה שכל מבין, אבל מה זה לב שומע? יש משהו יותר עמוק מהכל ביחד. לב שומע, נקרא בספרים הפנימיים, ובנתא דליבה. יש משהו מאוד 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 פנימי, כן? שכדי לשים לב אליו, הבן אדם צריך להביט פנימה, אומר שלמה המלך, זה שברוך השם הקדוש ברוך הוא חנן אותי ב-IQ, תודה רבה, חכם מכל אדם, חזק וברוך, תודה רבה לך השם יתברך. אבל אני רוצה מעבר לזה, אני רוצה שיהיה לי לב שומע. כלומר, אני רוצה, אולי יש דברים שלא מסתכמים רק ב-IQ, איפה ה-IQ, כן? האינטליגנציה הרגשית, לשים לב מאיפה זה בא, לאן זה הולך, בסדר? וזה ביקש שלמה המלך. ברגע שיהיה, גם, רוצה לשאול משהו? כן, הבנת הלב, כן, הבנת הלב. אתה לעבדך לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע. טוב לרע זה לא רק עניין שחלטני, יש לנו פה דפים אם אתה רוצה צדיק. אתה זוכר את הכל בעל פה, אתה אומר. אז עוד, זאת אומרת, עוד קומה, עוד פנימה שמבקש שלמה המלך. הוא אומר, אם אני רוצה, בעזרת השם, כן, למשל, איפה אנחנו רואים את זה? במשפט שלמה. נכון? מה זה, מה? איפה שמענו שהולכים לזה, אומרת, אין בעיה, תביאו את התינוק, בוא נחצה אותו לשתיים. איך אתה עושה כזה דבר? הוא אומר, אני יודע. הלב השומע שלי, הלב המבין שלי, אומר שישנם אפשרויות להכריע מה אמת ומה שקר, מה טוב ומה רע, באיזה משהו, מחשבה מחוץ לקופסה, בוודאי שהיא מחוץ לקופסה, כי היא שייכת לפה, ולא רק לפה. בסדר? איך? כן, וזה פלא פלאות הדבר הזה, איך שהוא אמר, הנה, האישה שתגיד שאין בעיה, שהיא תהיה מוכנה, ובלבד שלא האישה השנייה תקבל, רואים שם את אותו לב מבין שניחן בו שלמה המלך. בסדר, יש גם הרבה אגדות חז"ל על זה שמלכת שבא באה לשלמה המלך ורוצה להבין את חוכמתו, ובעצם מכל העולם, חוכמה בגויים תאמין, הרי חוכמה יש להם, אבל את הלב המבין הזה, את העומק הזה, זה כבר אין להם, וזה הם באים לרכוש וללמוד משלמה המלך, לא בטוח שזה הלך להם. כאשר יש בתי דין, יש סנדרין, יש מערכת משפט, כשיש משפט אז ישנה לכידות, נכון? כשיש משפט יש אמון, כלומר אני יודע שיש דין ויש דיין, ולא איש את ראו חיים בלאו, אני מבין שמישהו מנהל את העניינים, ומישהו מחפש את האמת, ואנחנו ביהדות כל הזמן אומרים, יקוב הדין את ההר. כתוב על שעבודה זרה וטרנית היא. עבודה זרה וטרנית, לא בסדר, לא נורא, כן, החיות רחמניות כאלה, יהיה בסדר. אבל לעומת זאת, מי שהגמרא אומרת בבבא קמא כמדומני, כל האומר, הקדוש ברוך הוא וטרן, יוותרו מאב. מה זאת אומרת? יקוב הדין את ההר. שברת, שילמת. כמובן, יבוא דוד המלך, הנה אותו דוד שכותב את המזמור, הוא יעשה משפט וצדקה. באים אליו שני אנשים, אחד עשיר ככורח, השני אני מרוד, אבל אני המרוד באמת היה השם. יבוא דוד המלך, אדוני, מצטער מאוד, לפי כל הנתונים, ובעזרת השם, על פי דבר השם, ועל פי דברי חז"ל, ועל פי התורה הקדושה, אתה חייב. בסדר גמור. ואז הוא נותן, אחרי שהם יוצאים מהמשפט, אומר לו, תשמע, ליבי עליך, יש לי פה איזה 10,000 שקלים, שמישהו אמר לי לתת אותו למישהו, אני נותן את זה לך. טוב, זה כבר צדקה. משפט הוא צדקה. היכולת הזאת היא באמת לאחוז בשני הצדדים, בימין ובשמאל, בנצח ובהוד, בחסד וברחמים, בדין ובמשפט. זה באמת קיים רק בתורה הקדושה. או עוד איזושהי דוגמה. אין לנו בית סוהר ביהדות. למה אין בית סוהר? מה המשפט העברי הוא כל כך מתוק וכל כך חשוב? אנחנו רוצים לפתור את הבעיה, אנחנו רוצים לתקן. אני לא רוצה שהבעיה תעמוד לי מול העיניים. מה עושה היום החברה המודרנית? היא אומרת, העיקר שזה לא יעמוד ליפון מול העיניים, לכן אני אשלח אותך לבית סוהר, נבודד את הבעיה. יוצא, נכנס עבריין קטן, יוצא עבריין גדול. בסדר, הוא ידע עד היום לעשות ככה וככה, הוא אמרו לו, אדוני, אתה עבריין צעצוע, בוא נלמד אותך איך עושים את זה. בסדר? אבל הדין האמת, הדין היהודי יגיד שנגיד אם בן אדם גנב לי, ויש לי רק סמיכה וקרית אחת, אני נותן לו את הסמיכה, ונותן לו את הקרית, ונתת לו את האבות. הבן אדם גם גנב ממני וגם אני אתן לו, כן, אדוני, כי בן אדם, אם הוא יש לו את האפשרות להחזיר את הגזלה אשר גזל מצוין, אם לא, ייתן כתמורתה, אבל אם לא, נמכר בגנבתו, הוא הופך להיות עבד שלך, אבל בעיקר הוא הולך לעבור אצלך סדרת חינוך, שאפשר לחיות אחרת. זה משפט וצדקה יהודי, שבן אדם באמת עובר על כל הדברים האלה, שמח דוד המלך. זה המשפט, בסדר? ואז ככה נאמר. אני קורא במקור מספר 2, אני משפט וצדקה, כי סדום היינו, כאשר אין לי משפט, כאשר אין לי, אין דין ואין דיין, אז מה קורה? כי סדום היינו, לאמורה דמינו, שרייך סוררים, וחברי גנבים, וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו, וריב אלמנה לא יבוא עליהם, כן? אין רגישות חברתית, לא זה... אז צריך מאוד מאוד לזהר בזה, אומר דוד המלך, אני מזהה שבעזרת השם, שהם ידעו שבירושלים, כן, איך אמר בגין בזמנו, יש שופטים בירושלים, בסדר? שיבוא דוד המלך ויגיד, אני יודע שבבית הדין היהודי שקיים בירושלים, בבית הדין הישראלי, כן, ישר אל או ישורון, שם משפט וצדקה, אני יודע שבסופו של דבר בן אדם ידע ויגיד, או, דבר אלוקים הם. אם זה קשה לך, אני אעזור לך אחר כך, אבל זה לא קשור למשפט, זה קשור לצדקה כמו שאמרנו קודם. דבר נוסף, מלך במשפט, מקום מספר 3, יעמיד ארץ ואיש תרומות ירסנה. חשבתי על פירוש, תגידו לי מה אתם אומרים על זה. מישהו בנוי על תרומות, כלומר מי שבנוי על שנורר, אז באמת הוא עלול להרוס את המציאות, מכיוון שהוא עלול להיות תלוי במי שתרם לו. בסדר? איש תרומות ירסנה. מסופר שהבן איש חי בבגדד, הוא אף פעם לא נסע בתפקיד. הוא היה אומנם ראש כל בני הגולה, אבל לא נסע בתפקיד רשמי. ומה הייתה, איך הוא התפרנס? האחים שלו הקימו חברה, קראו לה יוסף חיים, או בן איש חי, אחד מה... כלומר, הוא נתן את השם, מה שנקרא, את השם לחברה. כל אחד שם פפלינוס, הוא נתן את השם שלו. אמרו לו, בסדר, זה עסקה טובה. עכשיו, שאלו אותו, למה, כבוד הרב? אנחנו רוצים... שתמלוך עלינו ותמשול בנו ואנחנו נתגמל אותך בהתאם. 50 שנה הוא עשה את זה, בן איש חי. 50 שנה ניהל את הקהילה בבגדד ובעצם ניהל משם את כל העולם, הגיעו לו שאלת מכל... כי הוא אמר, אם אני עכשיו אהיה תלוי במה שאתם נותנים לי, אני לא אוכל באמת להעמיד את הדברים, להעמיד אותה של תורת אמת. לפעמים יהיו רגעים שאני צריך להיכנס בכם, להגיד לכם דברים נוקבים, דברים כדורבנות וכמסמרות נטועים, לא תהיה לי את האפשרות הזאת, כי אני אהיה תלוי בכספים שלכם. ברגע שאני אהיה עצמאי, וזו גם דרכה של תורה, אז באמת אני לא אהיה נתון לחסדים שלכם. לעומת זאת, מלך במשפט יעמיד ארץ. איך באמת עומדת ממלכה? איך עומדת ממלכת ישראל בעזרת השם? גם עכשיו וגם... על ידי זה שיש משפט וצדקה והדברים ברורים ונהירים. אין לנו חוקה אמנם, אבל אנחנו מחכים באמת בעזרת השם לחוקה של בית הדין היהודי, של בית דין של תורה. סבא של אחד החתנים שלי, קוראים לו פרופסור נחום רקובר. שמעתם עליו? שהוא כתב אולי איזה 40 ספרים על המשפט העברי. היה לו איזה עניין, הוא אדם ברוך השם חי וקיים, קדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב, ושנותיו בנעימים. מה? כן, בין 90 ומשהו, וכוחו במותנה וזה, והוא היה בזמנו המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, כלומר מאוד מאוד מוערך. כתב 40 ספרים, איך בתי הדין, כן, הוא היה, ובעצם להטמיע את המשפט העברי בתוך המשפט האוטומני והבריטי והצרפתי, שכמה, זה עבודה מאוד מאוד קשה, אבל לאט לאט, הדברים הולכים ומוטמעים. כבר אמר רב ציודה שישנם שני מקומות, שני משרדים שיש בהם חילול השם. אחד ממשרד החינוך, והשני משרד המשפטים. בסדר? אז משרד החינוך, אנחנו עובדים על זה, בעזרת השם, כולנו עובדים על זה, שהחינוך יהיה אחר. משרד המשפטים, שבאמת יהיה משפט עברי. משפט בעזרת השם, כן, עובדים, משפחה משפטית וזה. לא נכנס לכל הבלגן, שלא יהיה, שלא נקים את נקים את האנשים עלינו. אז מלך במשפט יעמיד ארץ. המשפט מעמיד את דברי השם, כל המערכות מתנהלות על פי המשפט, ככה מעמידים מלוכה. דבר נוסף, יש לנו פסוק שאומר ככה, שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך. מה זה המשפט הזה? מה כתוב שם? אומר המלבים, פירוש מתוק מדבש. שאתמול התבדלנו אליו, נכון? יכול להיות שאפילו חלמת עליו. אומר המלבים, אם ישאלו, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים בעזרת השם להגיע לדברים, לדברים גבוהים, צריך הדבר האלמנטרי, זה קודם כל לדרוש בשלומה של ירושלים. ירושלים, מה שלומך? מה העניינים? האם העניינים מתקדמים? הדברים לסביעות רצונך? בסדר? אז תראו מה אומר המלבים. אם ישאלו לשלום ירושלים, נאמר התשובה ששלומה תלוי אם ישליו אוהבייך. אתה יודע מה שלומי? בתנאי שישליו אוהבי. מה זה, מה זה, מה זה שלום ומה זה ישליו? ישנם שני מושגים, שלום ושלווה. זה לא אותו דבר. בסדר? הנה הוא אומר. אם אוהבי ירושלים יהיה ביניהם שלווה פנימית, בזה תלוי שלומה של ירושלים. אתם יודעים שאולי הפסיפס האנושי הכי מורכב בעולם קיים בירושלים. כל הסוגים, כל המינים, אני באתי מהצפון לפני שנתיים, שם הכל בשנתי, הכל לאט, אתה יכול לנסוע, אף אחד לא אומר לך שום דבר. פה, לפני שהרמזור בכלל מתחלה, כולם עצבנים, כולם זה, ירושלים היא עיר של אש, נכון, יש לנו ארבע ערי הקודש, אז אם היינו בצפון, אז הכנרת, כן, את טבריה זה מים, יש לנו את... את צפת שהיא רוח, יש לנו את, את, את חברון שהיא עפר, נכון? ויש לנו את, את ירושלים שהיא אש, ממש אש. טוב, אומרת ירושלים, מתי אני, אתה רוצה לדעת מה שלומי? אני, ברגע שאנחנו פה בירושלים, נוכל לאחד את כל הכוחות האלה. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. ירושלים כעיר שחוברה ליחדיו, שמחברת את כולם. שמאפשרת לכולם, בסדר, לעמוד על דעתם, אבל יחד עם זה לא לזלזל אחד בשני. כלומר, שלומה של ירושלים תלוי בזכות השלווה של אנשי שלומה, של אנשים שגרים בתוכה. אני קורא, עוד פעם מההתחלה, מלבים, מקום מספר 4. אם ישאלו לשלום ירושלים, נאמר התשובה ששלומה תלוי אם ישליו אוהבייך. אם אוהבי ירושלים יהיה ביניהם שלווה פנימית, בזה תלוי שלומה של ירושלים. והנה יש הבדל בין שלום ובין שלווה, ששלום הוא השלום החיצוני. כן, האם קמים עלינו חלותינו, האם יש מלחמות, ושלווה זה שלווה פנימית. אמר שעל ידי שישראל יהיה להם שלווה פנימית, שעל זה אמר אוהבייך, כן, ישליו אוהבייך, תהיה אהבה בינינו, שיהיה אהבה ביניהם, אגם שלא יהיה להם שלום עם אויביהם החיצוניים. זה יגרום שלום ירושלים החיצון. כלומר, אני יכול להגיד, טוב, בוא נעשה את המלחמות החיצוניות, ואז יהיה שקט פה. אומר המלבים, התהליך הוא הפוך. ברגע שיהיה אצלנו, בתוכנו, תהיה שלווה בתוכנו, תהיה אחדות בתוכנו, נוכל להכיל אחד את השני באופן אמיתי, נדבר דברי חכמים בנחת נשמעים, גם אם אני לא חושב כמוך, אני לא ישר ימתג אותך, שאתה ערב רע, ואתה על הפנים, ואותך ראוי לשרוף, איך? שורפי האסמים למיניהם, כמו הבריונים שהיו לנו נכון ערב החורבן, ללמוד מזה משהו. כן, גם אם הם, אני בטוח שהבריונים הללו שהיו בערב החורבן, הם היו בטוחים שהם צודקים. ובעצם מה, למה ניכנע? אנחנו נשרוף את האסמים, אפילו שיש פה 21 שנה, יש פה תבואה, שמן ועצים, ל-21 שנה לחלקל כל אנשי ירושלים, אנחנו נשרוף את האסמים ונאלץ את העם היושב בציון למרוד בגויים שנמצאים מסביבותיהם וצרים עליהם. בסדר, כולנו ידענו, יודעים שזה הוביל לחורבן. אז ללמוד מההיסטוריה הזאת, ישליו אבייך, ליצור באמת שלווה פנימית. דרך אגב, זה גם במקרו וגם במיקרו. כל אחד מאיתנו. בסדר? איפה הדבר הכי קשה? ליצור שלום? שלום בבית. שלום בית, כן? בין איש לאשתו, בין אב לבנו. כן, למה אנחנו מאוד מאוד נחמדים? אתם צדיקים אומנם, אבל אולי שמעתם על אנשים כאלה. שכלפי חוץ הם האנשים הכי, הכי נעימים והכל טוב. למה? יש איזה כמה סיבות, אבל רק נמנה חלק מתוכם. שאני עושה מישהו למשהו, כן, עושה משהו למישהו, כן? אז הוא אומר לי, תודה. הוא לא מתייחס לזה כמובן מאליו. ולפעמים בבית אנחנו לא, אנחנו מתייחסים לכל הטובות, כמובנים מאליהם הפעם, כן? אולי אחרי שאשתך עושה לך איזה סלט, או מסדרת את הבית, או אפילו סתם מחכה לך ומסבירה פנים ומראה, תודה רבה, אני שמח מאוד לראות אותך, אני שמח מאוד לראות אותך, שמח מאוד לראות את עם ישראל השוכן בציון. אז ברגע שתהיה השלווה הפנימית הזאת, היא תקרין החוצה. אממה, כולה, לא, שוב פעם, לא אתם, אבל התרבות הכללית, היא מחנכת את הבן אדם להיות במיטבו בחוץ, ושהוא מגיע הביתה, הוא כבר מרוקן. אין לו כוח. בסדר? וזה נאמר בעיקר לאנשים רגישים, ואנשים טובי לב, שבעצם את הטוב שלהם הם משקיעים בחוץ. יש, איך? בנראות, כן? הם, שמה הם עושים שלום, כן? אבל שמגיעים אל הבית שלהם, בתוכם פנימה, שמשם אמור להיות מקור הכוח שלהם, כבר הם מרוקנים. כבר אין להם כוח. אומר לנו המלבים, דוד המלך אמר, ישליו אוהבייך, ברגע שתהיה שלווה פנימית בתוכנו, ברגע שתהיה שלווה פנימית בתוך הבית שלנו פנימה, ממילא זה גם יקרין החוצה ואויבינו לא יקומו עלינו לחלוטנו. ראינו את זה גם במלחמה האחרונה. בסדר? שהם, איך? נכון? בן אדם לבין עצמו, בן אדם לבין בן הזוג שלו, בן אדם בין ידיו. טוב, הנקודה השלישית, אז אמרנו, הנקודה הראשונה, מתלכדים סביב ירושלים והופך להיות לב בגלל מצד שכולם, המחנה המשותף שכולם באים להודות. להודות ולהכיר טובה לקדוש ברוך הוא. הנקודה השנייה הייתה שבירושלים יש משפט וצדקה, ועל זה דוד המלך כל כך שמח. איזה יופי, אני שמחתי באומרים לי בית השם נלך. אני יודע שחותרים למשפט העברי, שחותרים למשפט הצדק, שחותרים למשפט האמת. והנקודה השלישית זה היופי. ברשותכם, שימו לב. קודם כל, שאלה קשה. שקר אכן, והבל היופי, אישה עירת השם תתעלל, מה, יופי, מה זה הדבר הזה? יפייפותו של יפץ, תשכון בעלי שם? אפשר לשאול את זה בסימן שאלה. קודם כל אמרנו בהקשרים אחרים, בשיעור אחר, שהגאון מווילנה אומר שהחלק השני של הפסוק לא בא לסתור את החלק הראשון, אלא בא להוסיף עליו. שקר אכן והבל היופי, כשלעצמו, הוא לא טוב. אבל עירת השם, עירת השם היא תתעלה, כלומר, זה לא שיש מצווה להתחתן עם אישה עם קרניים וחצ'קונים, בסדר? אלא שבן אדם בא פסוק במשלי, נכון? במשלי, ואומר, ברגע שיש עירת שמיים, כן, הפסוק, החלק השני של הפסוק בא להוסיף על הראשון, שקר אכן בעבל היופי, כשזה עומד לעצמו, זה שקר. אבל אם אישה עירת השם, כמו כל נשות האומה, יפות תואר ויפות מראה, זה תתעלל, זה מצוין. בסדר? כמו אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר ברכב ובסוסים. גם אנחנו משתמשים ברכב וסוסים. גם אנחנו משתמשים בנשקים ובמטוסים ובטנקים. אבל עליהם אנחנו קוראים בשם השם. אותה עירת השם, בוודאי, בסדר? יעקב אוהב את רחל, כיוון שהיא יפת תואר ויפת מראה, וזה בסדר גמור. אבל זה בא על הקומה הזאת של הפנימיות. טוב, מתוך כך, אנחנו כולנו מכירים בקידושין כתוב, 10 קבין של יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים, ו1 כל העולם כולו. קודם כל, למה 9 ולא 10? אם כבר ירושלים כל כך יפה, תן לה 10, מה זה? ולמה? בעקבות ה9 קבין שקוראים שירושלים היא נתברכה בהם, בעקבות זה מתברך כל העולם בקו השביעי, בקו העשירי. קודם כל, מה זה תשעה? מה זה מזכיר לנו? תשעה ירחי לידה. ירושלים עובר בה איזשהו סוג של תהליך פנימי. כמו אישה שנרקם העובר במאיה במשך תשעה חודשים, אחרי זה בעזרת השם תיוולד קומה חדשה, תיוולד בריאה חדשה, תיוולד ילד חדש. באה ירושלים, ואנחנו יודעים שאנשי ירושלים כמו רבי יוחנן, נכון? מה היה יופיים של אנשי ירושלים? כשרבי יוחנן נפטר, אז אומרים, איי שופרה דבלה בערה, כן, היופי הזה של אנשי ירושלים, שברגע שלוקחים כוס ומוזגים לתוך היין ושמים את זה בשמש, זה היופי. מה, זה האסתטיקה הזאת? זה הסיפור. היופי זה כמו פנים ופנים. ברגע שיש פנים משובח ומפואר, ברגע שישנה הסתכלות על ירושלים, על הפנים שלה, אז זה ניכר על הפנים. כמו רבי יהודה בר אילאי, שהזכרנו אותו בשבוע שעבר, שהכרת פניהם ענתה בם. כתוב על רבי יהודה בר אילאי, שחוכמת אדם תאיר פניו. באה ירושלים, תשעה קבין של ירושלים, של יופי יורדים לעולם, ונרקמים במבט פנימי על ירושלים, ובעזרת השם גם זה הולך וגם מתבטא באופן חיצוני. והתשעה, התהליך הזה, כן, החוכמה הזאת, העין הטובה, או יותר נכון, העין הפנימית הזאת, ההסתכלות הפנימית הזאת, שבאה על ההודיה, ועל המשפט, ועל הצדקה, וכל זה, זה בעצם מוליד אחר כך את ההסתכלות על כל העולם כולו. בסדר? לכן זה תשעה ועשרה. ראיתי באיזשהו מקום שכתוב שהמלאך שאחראי על סתרי התורה קוראים לו יופי אל. טוב, זה מידע שמי שרוצה. לא כתבנו את זה. והנה תראו מה כתוב פה. במקום מספר 6. בני ציון היקרים המסולאים בפז, שואלת הגמרא, מה הם מסולאים בפז? מה זה? מה העניין שלהם? למה לקחת דווקא את הדימוי הזה? שהיו מגנים את הפז ביופיים, כן? מה זאת אומרת? הפז הזה זה אבן יפה, זה אבן טובה. ובני ציון היה בהם איזשהו משהו עוד יותר יפה מהאבן הפז הזאת. למה? בגלל שהייתה להם גם איזו הסתכלות פנימית. כולנו יודעים, חלקנו כבר נשואים, חלקנו בעזרת השם עוד השנה, תגידו אמן, בסדר? בן אדם יוצא לדייט. אז זהו, בסדר, אנחנו מתחתנים בגלל סיבות חיצוניות ופנימיות. אבל ברגע שבן אדם, הפנים של הבן אדם ניכר, ואני זוכה להכיר את בעלת האישה לעתיד, אז גם הפנים הם בעקבות זה. ברגע שהיופי הפנימי הוא באמת ניכר, אז גם הפנים משתנות. וגם האפשרות שלי להסתכל על אותה אישה, על ירושלים, על המציאות, על העולם כולו. העולם לא סתם נקרא עולם, הוא נקרא עולם מלשון העלם. הרבה דברים, עוד דבר, הנקודה שאולי הייתי צריך להתחיל בה, ההסתכלות או היופי הוא פונקציה של הסתכלות. בסדר? באיזה עין אני מסתכל? אם אני מסתכל בעין מסוימת, אז אני, דבר בעיניי יכול לראות הדבר המכוער ביותר. ואם אני מסתכל בעין אחרת, בעין פנימית, פתאום, וואו, אותו דבר נראה לי בעין לגמרי אחרת. באה ירושלים ובעצם מסגלת לנו ומלמדת אותנו להתרגל להסתכלות אחרת. הסתכלות פנימית. שממנה בעזרת השם גם תיגזר ההסתכלות החיצונית, אבל קודם כל זה פנימה. וגם הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו את זה, במקום מספר 7. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אבל היו כל מיני פשלות בדרך, נכון? האדמה לא בדיוק עשתה מה שהקדוש ברוך הוא ביקש. טעם העץ לא היה כטעם הפרי. באדם הראשון, ואמרו לו בסך הכל, מכל עץ הגן נכון תאכל, עץ אחד, מים גנובים, תקו, פח. למרות זאת, הקדוש ברוך הוא בסוף הזה, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה, טוב מאוד. כן. איך אומרים? הרוב הוא טוב והרוב קובע. יש אומרים והרב קובע, אבל הרוב הוא טוב והרוב קובע. אם באמת בן אדם מתרגל לראות את הדברים הטובים, אז הוא באמת, הוא לא רואה את הדברים הרעים. תשימו לב, כל אחד בעיניו, כל אחד מניסיונו. אתמול למדנו את הפסקה הזאת. כולך יפה רעייתי ומום אין בך, כן, נאמר על כנסת ישראל בשיר השירים. אומר הרב קוק, תפיסה הזאת לא תסמא את עינינו מלבקר את מומיה. בסדר, יש כמה נקודות שחורות, אבל הנחת העבודה שכולך יפה רעייתי במשך הזמן, בסדר, מהירים על פה, על שם, אבל הנחת העבודה שבאמת כולך יפה רעייתי. המבט הזה, זה המבט שעם ישראל צריך לסגל לעצמו. זה המבט שבעצם ירושלים תורמת לנו, ומתוך כך אנחנו באמת, בעזרת השם, מתעלים. לסיכום, אמר הקדוש ברוך הוא, לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה. אומר הקדוש ברוך הוא, כדי להשרות את שכינתי פה בירושלים, כדי להקים את בית המקדש, אני צריך פרטנרים פה. אני צריך שאנשי ירושלים יהיו באמת אנשים כאלה, שהם גם ידעו להודות, גם יבינו שעומק הדין והמשפט זה דבר השם, גם אם זה לא מוצא חן בעיניך, וגם אם זה לא בדיוק אתה תכננת שאתה תצא זכאי, אבל האלוקים, כן, בית הדין, מה שהוא חיפש זה את האמת, ולא רק את הטובה הגלויה, אלא אתה תראה ברבות הימים שהכל באמת לטובה, וזה לחנך אותך וכו'. אומר הקדוש ברוך הוא, האפשרות שלי, כן, לא אבוא בירושלים של מעלה, כן, ויש מחלוקת איך, האם בית המקדש ייבנה על ידינו, או שבית המקדש ירד מוכן ומשוכלל, בתכלית השכלול, אומר הרב אליהו, נכון? מן השמיים. הרמב״ם אומר, אנחנו בונים. רש"י ותוספות אומרים, ירד מוכן ומשוכלל מן השמיים, כן? ככה על הגמרא הזאת. הרב אליהו פסק, אמרתי לו פעם, זה הוא אמר, אני מאמין שבית המקדש ירד משוכלל מן השמיים, אבל יש לי, הוא אומר, יש לי הסבר איך אני מיישב את שתי את שתי המהלכים האלה. מה הוא אומר? דבר יפה. אומרים, שאו שערים ראשיכם, וינשאו פתחי עולם. הוא אומר, מצד אחד, הקדוש ברוך הוא יוריד את בית המקדש מן השמיים. מלמטה יהיה שאו שערים ראשיכם, כן, השערים יצאו מן הארץ, בסדר? ואז בעצם יהיה איזשהו שילוב בין מעשה שמיים לבין מעשה אנושי. אמרתי לו, אבל אתה יודע, הרב, הרב ישראל אריאל, הוא, יש לו את מכון המקדש, ויש שם כבר את כל הכלים, חלקם כבר כלים שממש אפשר להשתמש בה. אז, ומה, ככה, הבית המקדש ירד מוכן ומשוכל מן השמיים, ותחליט על שכלול עם כל הכלים, מה נעשה עם כל הכלים? מה זה יהיה? חלקי חילוף. אז, מה יהיה? אנחנו לא נדע איך יהיה עד שיהיה. בכל מקרה, מכל האמור לאל, בא דוד המלך במזמור הכל כך מתוק הזה והמשובח, ואומר לנו בקוף כף ב', אנחנו, איך ירושלים תהפוך להיות לב האומה? משלושת ההיבטים האלה שאמרנו, קודם כל היכולת להודות ולהתאגד סביבה, המשפט וצדקה, בואו נקרא עוד פעם את הפרק, והדברים יהיו יותר ברורים. שיר המעלות לדוד, שמחתי באומו לי בית השם נלך. אני שמח בעצם זה שהדברים מתקדמים, ואפילו שאני לא זה שגוזר את הסרט, זוכרים? אמרנו, אני פועל עם אל. עומדות היו רגליים משורך ירושלים, אני שמח על זה שאני כבר, אנחנו עומדים בירושלים עם הרגליים שלנו בשער, גם מצד לימוד התורה וגם מצד שאנחנו כבר ממצבים את עצמנו במקום אחר. ירושלים הבנויה קיר שחוברה לירדה, עושה את כולם חברים, ששם עלו שבטים שבטי יד, דיברנו על ההודיה, כי שם ישבו כיסות למשפט, כיסות לבית דוד, אמרנו על המשפט, על הצדקה, על הסנדרין, שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, השלום הכללי תלוי בשלווה הפנימית שתהיה בתוך ירושלים. יהיה שלום בחילך, שלווה באמנותייך, כן? מתי יהיה שלום בחילך? החיל, כן, הצבא לא יצטרך להילחם, בתנאי שיהיה שלווה באמנותייך, באמנותייך פנימה, בבתים של כל אחד מאיתנו, בבתי ירושלים, בבתי עם ישראל. למען אחי ורעי אדברנה שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך. אנחנו צריכים לבקש את הטוב הזה, לרדוף אחריו, להיות פרודוקטיביים, לא רק להגיד, טוב, בעזרת השם, תבוא הגאולה, ואז אנחנו נשמח יחד עם הקדוש ברוך הוא, אלא הגאולה תלויה במעשים שלנו, בעיתה אחישנה, אנחנו ממש במעשים שלנו יכולים להחיש את הגאולה, ליצור כלי ראוי, שאליו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, במהרה בימינו, ישפוך את כל האור, כל הקדושה, כל הטהרה, ונזכה בעזרת השם לראות את ירושלים בבניינה, שיהיה לכולנו חג ירושלים שמח. ברוכים תהיו.